אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חתוכה וחסן. שלום שלום, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות 104.9, 105.3. אני שלומי חתוכה, מה קורה ידידי, רועי חסן?
ברוך השם, ברוך השם, טוב. האמת מצב רוח לא רע בכלל, מזג האוויר
לכיפה. כן, מזג האוויר מושלם, יאללה.
ואני קונה ככה, 3 ימים גשם, 3 ימים שמש, על הכיפק, נראה טוב בינתיים.
כן, אני יותר תן לי 4-2-5-1, אבל גם בסדר, לא מתלונן, יום מושלם היום, יום מושלם. אפרופו שלמות, אתה ראית את התרגילים של לינוי אשרם?
ראיתי תקציר, צריך לומר את האמת, האמת, אני אגיד את האמת, אני לא מעריץ של התעמלות אומנותית, לא צופה בזה ככה בדרך קבע, אבל ידעתי על המעמד וידעתי על התחרות, ולצערי זה נפל ככה בשעה קשה לצפייה ככה הערב וקשה להורה, אתה לא תבין את זה. אז ראיתי את ההיילייטס, מה שנקרא, ראיתי את התקציר, תשמע, היא מדהימה. היא מדהימה, כן. ולא מהיום, אנחנו יודעים, כן. את זה, אבל מה שנקרא, היא כן. סוף סוף עשתה את זה, כן. כמו שצריך.
תראה, יש את ה... היה באמת איזה סיפור, היא הייתה, פעם אחת היה לה איזה פשלה באחד התרגילים, ואז בתרגילים החישוק היא הייתה צריכה לתת איזה משהו ספץ. ואני מדבר עליה, וזה גם משהו כולל, אתה יודע. בדרך כלל, התאמנות אומנותית בתרגילים האלה, שאתה לבד על המזרן, ועושה את התרגיל, אם להקביל את זה למקומות שאנחנו יותר מכירים, זה הפנדל. מה ההבדל בין פנדל לבין בעיטה, אפילו מבולה? בוא נגיד ששחקן בא לבעוט וולה בא במשחק. אין לו את אותו זמן לחשוב על מה שהוא הולך לעשות, כמו שחקן שהולך לבעוט פנדל.
אני רוצה למחות על האנלוגיה.
תכף אתה תעשה את האנלוגיה, אין בעיה. אני רק אומר שכשבן אדם בא ובועט את הפנדל, יש לו זמן לחשוב. וכשיש לו זמן לחשוב, הוא יעשה יותר שגיאות מאשר זמן שאין לו לחשוב. ואני חושב שבלעת המשחק, אתה יודע, והאוהדים, והשחקנים, וכל ה, אתה יודע, כל השריקות מסביב, וכל הזה, אתה יותר, אתה פחות מועד לטעויות, אני חושב, כי הרגע הזה הוא לא שקט, לא כולם מסתכלים בך, שותקים, זריקת עונשין, או, אתה יודע, או פנדל. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? כי בהתאמנות אומנותית, אתה יודע, יש אמנם מוזיקה, התרגלים של לינוי אשרם עושה היא מוזיקה, אבל היא לבד שם. עכשיו, בתרגיל עם החישוק יש שני רגעים מאוד מאוד יפים. ועזוב את האמצע, שהוא מדהים, זה פשוט מדהים, היא זורקת את החישוק, היא נכנסת באמצע, פתאום מקפיצה אותו עם הגב, דברים בלתי נתפסים באמת, אבל הרגעים היפים זה ההתחלה והסוף. בהתחלה רואים אותה, היא נכנסת לזירה, היא... שם את החישוק על הרצפה, ככה מתחיל התרגיל שלה.
ריכוז של טייסת קרב.
ואז היא דופקת מבט, בדיוק, היא דופקת שהמבט כל כך נחוש, תשמע, אני אומר לך, אני בריפלי רק רציתי לראות את הרגע הזה. והרגע השני, זה בסוף. היא מסיימת את התרגיל, היא נשכבת על הגב, אני אומר לך, יש לה פתאום הנחת רווחה של אושר, אני אומר לך, של אושר קרוב לבכי, ובאמצע תרגיל מושלם, אבל...
כן, אתה יודע כמה דברים צריכים לקרות בשביל לעשות תרגיל מושלם בספורט הזה?
זה מה שרציתי להגיד. קודם כל, שזה מה שיפה, שאתה יודע שבני אדם, במיוחד בתרגילים האלה שאתה לבד, תרגילים מאוד מורכבים, וזה בכלל לא יודעים חפץ, ואתה יודע...
וגם שופטים אותך על דקויות. זאת אומרת, כל פיפס, כל צעד לא במקום, זזת את כף הרגל, סנטימטר ימין השמאלה, זה הורדת ניקוד.
הורדת ניקוד. והיא עשתה תרגיל בשלמות, וזה מה שאומר, זה היופי בעצם של המשחקים ושל הבני אדם, כי היכולת המנטלית נבחנת פה. כי רובוט, אתה רושם לו אלגוריתם, הוא לא יעשה את הטעות הזאת, היא תיתן לו לעשות תרגילים מסוימים. כן, הבן אדם, המיינד והתודעה והיכולת להחזיק את האמונה ואת האופטימיות, אתה יודע, הרי מה אומרים על ג'ורדן, כן? ג'ורדן, שאחד הדברים הגדולים אצלו, שהוא החליט יום אחד שהוא לא מפחד יותר מכישלון. יבוא, יבוא, לא יבוא, לא יבוא. הוא לא יחשוב על זה, הוא לא יחשוב על הכישלון.
חתוכה, אני שוב מוחה על האנלוגיה. אתה לא יודע למה אני מוחה על האנלוגיה.
תדע, בשביל זה אתה פה.
אתה מדבר כל כך יפה על לינוי אשרם, על ספורט נשי. לא צריך גם פה לדחוף אנלוגיות לספורט של גברים. הם מקבלים מספיק במה,
לא, אני עשיתי את זה בשביל...
מספיק ריספקט. בוא נדבר על עינוי אשרם, אנחנו עוד מעט נעבור גם לגברים.
ספציפית אני אומר, אני לא השוויתי בין גברים לנשים, יותר בין סוגים של ספורט.
אפילו לא להרבב, אתה יודע.
הייתי גם יכול לדבר על התאמנות אומנותית של גברים, אבל באמת ההתאמנות האומנותית, שאתה עושה אותה ביחידים, כי יש גם בקבוצות, אתה לבד שם, כולם מסתכלים עליך שקט, קצת מוזיקה ברקע, הוא יעשה פשלה או לא יעשה פשלה. עינוי אשרם גם הוסיף תרגילים מדהימים, מדהימים, מדהימים. ושוב אני אומר, מי שיראה את התרגיל שלה עם החישוק, לראות את ההתחלה, וואו, איזה רגע, ואת הסוף. אין לזה קשר, אגב, שהיא תימניה, אני לא... אתה יודע, גם כשהיא עמדה... יש לזה קשר. גם כשהיא עמדה נבחר, אני לא אמרתי, בוא נתראו התימנים הכי טוב. אני לא בא להגיד דברים כאלה, לא חס ושלום, אתה יודע, אני בא...
יש לזה קשר. אתה יודע מה, דווקא במקרה של עינוי אשרם יש לזה קשר, זה אולי לא הכי PC להגיד את זה, אבל בוא נגיד, כולם רואים את זה ויודעים את זה, ולכולם זה עובר בראש. זה ספורט, לפחות בארץ, כאילו, המועמדות בארץ, המתחרות בארץ, הספורטאיות בארץ בענף הזה, כולל כל צוות האימון והניהול ומה שאתה לא רוצה, הם כולם יוצאי ברית המועצות לשעבר, או ילדים ליוצאי ברית המועצות לשעבר, ואין מה לעשות. רואים את זה שהיא, אתה יודע, היא אוף זר בענף, וזה אולי ה... אולי זה גם אולי היה הדרייב שלה, אתה יודע, באיזשהו אופן, להיות מה שנקרא, לא יודע, אפשר להגיד, הברבור השחור, כן?
האמת היא שאני לא חושב שזה היה, אני מבין מה אתה אומר, כי באופן מסורתי, אתה יודע, גם הרבה פעמים, לא רק בספורט, באופן מסורתי תפקידים מסוימים, וזה באמת נמצאים לאוכלוסיות מסוימות.
לא, זה פה בארץ, זה פה בארץ, כי אתה יודע, יש גם התעמלות מדהימות בארצות הברית, במזרח הרחוק.
אבל לא, אני חושב שאתה יודע, זה לא, בגיל צעיר, כשאתה מתחיל בגיל צעיר לעשות משהו, מה זה גיל צעיר?
אני אגיד לך למה, כי לא היה פה תרבות של הספורט הזה, ובעצם זה תרבות שיש כמה ענפים שאנחנו זכינו לקבל מהעליות שהגיעו לארץ, שהם באו עם המטען הזה איתם, זאת אומרת, בברית המועצות, התעמלות אומנותית, זה ספורט נחשב, זה לא איזה ספורט צדדי, איזה ספורט שלא מכירים אותו, לא יודעים מהו וזה. אז יש איזה דור, אוכלוסייה, שגדלה על הספורט הזה, הגיעה לארץ לשמחתנו, וגם הביאה אותנו להישגים בספורט הזה. אנחנו נפתחנו לספורט הזה דרכם. ככה שפתאום אתה רואה את עינוי אשרם, זה כאילו איזה דור חדש למשהו, ואני בטוח שאנחנו נראה יותר ויותר תימניות, ואתיופיות, ומרוקאיות, ועיראקיות, וערביות, בהתעמלות
אומנותית.
אני בטוח בזה.
כשהצלחה מסוימת בספורט כמובן מביאה הרבה אחרי. אני רק חייב להגיד, אני לא חושב שזה היה תמריץ שלה, כי כשמישהי או כשמישהו מתחיל ספורט כזה בגיל, זה בגיל, אתה יודע, שהוא חד ספרתי, אני חושב שפחות מעניין אותם... אתה יודע, להיות חלוצים בייצוג,
זה לא עניין של חלוצים בייצוג, אבל אתה יודע, דווקא בתור ילד אתה מבין מהר מאוד אם אתה נמצא בסביבה שלא דומה לך. זאת אומרת, זה לא אומר שזה דווקא חוויה רעה, אבל אתה מבין שאתה לא נראה ככה. זאת אומרת, כולם נראים פחות או יותר אותו דבר, ואתה נראה שונה. אתה מבין את זה בתור ילד טוב מאוד, תאמין לי, גם אם אתה לא יודע לתת לזה הגדרות ושמות. כאילו בוא לא נתכחש לדבר הזה לפחות, אנחנו מודעים לזה. אני לפחות חוויתי את זה כילד וכנער, אני בטוח שגם אתה בנסיבות מסוימות. אז באמת, שפו ענק של עינוי אשרם.
שפו, הגיע איזה זהב, איזה זהב.
אלופת אירופה.
מדהים, כן, מדהים.
כבוד אדיר, והאמת, כל הנבחרת הזאת. זאת אומרת,
נבחרת מדהימה, היו עוד כמה מדליות מרשימות.
כל הנבחרת הזאת. ואנחנו צריכים לומר, גם אם כבר אנחנו, אתה יודע, באמת נתנו את הבמה לעינוי אשרם כמו שמגיע וכמו שצריך, אז במשפט אחד, אם כבר גאווה לאומית, אז נבחרת ישראל כדורסל, עלתה ליורובסקט, מה שנקרא חלה כמו חמאה, 4-0, שני ניצחונות אדירים על שתיים הנבחרות הבחירות ביבשת, ספרד ופולין, ניצחו את שתיהן בהפרש של יומיים, כיף, זה נראה שיש, שקורה משהו בספורט הישראלי בכל זאת, עם כל המחריות הזאת, וכל ה... אתה יודע, כמה שזה נראה שזה מנועל שכונה, ובסוף...
כן, אנחנו מסתכלים על הכדורגל כל הזמן.
הספורטאים הישראלים הולכים ומשתפרים, וזה כיף גדול. כיף. כיף להיות חלק
מההצלחה.
כיף להיות חלק מההצלחה.
שיעות.
וגם נמאס להתלונן כל הזמן, ולהגיד כמה אנחנו נכשלים, וכמה...
באנו עם מדליות הפעם. חבל על הזמן. באנו עם מדליות.
כיף. התחלה טובה.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning.
חזרנו אתם על חתוכה וחסן, סיימנו קודם את ההתרגשות מהמדליות. יש גם, בוא נגיד את הפחות, החבר'ה, בוא נגיד, יש לפעמים לא מדליות, בדיוק ההפך, אתה יודע, צלש וטרש, כן, היה גם מקרה מאוד מעניין השבוע. מעניין מסיבות אחרות.
פחות גאווה ישראלית, אתה אומר.
כן,
אבל... או שאתה רוצה להעלות את זה על איזה שאלה.
לא יפתיע אותך, לא יפתיע אותך הסיפור. מה שמתרחש מאחורה מאוד מאוד עניין אותי. תלמידים השתתפו במסיבה המונית.
אמרו איזה מסיבה? מה זה?
זה הייתה מסיבה בחולון. החבר'ה היו תלמידים של אורט חולון.
סתם רצו להתפרק, עשו מסיבה? כן, לא עשו... מסיבה עם משהו, עם איזה משמעות, איזה צילמו,
לא,
איזה
לא,
משהו.
לא, אבל צילמו ואלו סרטונים, והמנהל צפה בסרטונים וזיהה את התלמידים שלו. כיתה, אם אני לא טועה, חלקם י' א' י' ב'. כל תלמידי החטיבה העליונה יעברו בדיקות לגילוי קורונה, וכמובן שהוא היה מאוד, מאוד מזועזע, כן? וראש העיר, ויחד איתם, החליטו קודם כל לבדוק מה היה שם, מי היה שם, ו... להכניס אותם לבדיקות לפני שהם הגיעו לבית ספר, והמנהל התראיין, והוא היה מאוד מזועזע,
אולי הם עשו מסיבה על זה שהחזירו אותם לבית ספר, כי רק עכשיו הם חזרו, התיכונים, לא?
תשמע, אני אגיד לך את האמת, שנייה, בכוכבית, על כולם מדברים בקורונה, על תלמידי תיכון, הם הכי פחות מדברים עליהם. לפי דעתי, אתה יודע איזה סבל, אתה יודע, עכשיו מה זה בגיל הזה לבזבז, לאבד שנה, אם אתה יודבט,
לא, לא, מדברים,
וואו, אם אתה יודבט, מה זה, אתה לא הספקת להיפרד מהתיכון, בוא נאחי, זה קשוח.
אם אתה שואל אותי, הרבה יותר טרגי לכיתות א',
כן, אני חושב יותר טרגי לבית, הם לא הספיקו לעשות את הקלוז'ר.
תחשוב, בסדר, אז זה קלוז'ר, קלוז'ר זה עוד חפיף.
זה לא חפיף, זה מרגש.
יחסית לילד שנכנס למערכת החינוך שנה ראשונה, מה שנקרא תבילת האש, הפעם הראשונה, היכרות עם המערכת, עוד לא הגעת לבית ספר, אתה כבר בבית, פתאום מחזירים אותך עם מסכות, עם זה, במחשב, ילד, עוד לא למד
רק דבר בית. אחד, אני מרחם עליו שפספסו את הקטע שהמורה כותבת שלום כיתה א', כי זה הדבר אחד שאני זוכר, כל השאר אני לא זוכר, זה שכתבו שלום כיתה א'.
לנו הייתה הקלה גדולה, כי אנחנו היינו השנה צריכים לקחת החלטה לגבי אסים, לעלות על כיתה א' או לא, כי היא על התפר, ובסוף החלטנו שלא, ואתה יודע, ואנחנו בדיעבד, כן, אחרי שפתאום קורונה.
כן, שמחתם שעשיתם.
מה זה? אמרנו, זה ההחלטה הכי טובה שלקחנו בחיים, כאילו, זה יכול להיות אסון בשביל.
יצא טוב, יצא טוב. נכון, בקיצור, באמת, אני חרם עליהם, באמת, כולם סובלים, אבל בשביל התלמידים זה בעיניי באמת הקושי הכי גדול. בכל מקרה, מה שבאתי לספר לך, זה שאני ראיתי את המנהל מתראיין בטלוויזיה. והוא התלונן. על מה הוא התלונן? בהתחלה הוא התלונן על זה שהם עשו מסיבה שהייתה חסרת אחריות וזה, אבל אז הוא התלונן על עוד משהו. הם שאלו תלמידים שכן זיהו מי עוד היה שם, והתלמידים לא הסכימו לספר. זאת אומרת, הוא התלונן שהתלמידים לא פתחו או לא לשינו על חברים שלהם, הוא היה ממש מוכזב מזה. והוא כמובן, אני חושב שהוא גם מבין שהוא נוגע בנקודה רגישה, הוא אומר, זה לא על שנה, זה אחריות, זה אחריות, כן? אבל בשבילי זה היה תזכורת, זאת הייתה תזכורת למשהו שתמיד קורה עם תלמידים, עם בני נוער בגיל הזה. תמיד יש איזה סיפור שהם ברגע מסוים מבקשו ממך להלשין על מישהו. להלשין על זה, להלשין על זה, וזה תמיד הרגע טראומטי כשאתה בגיל הזה. יש הרבה סרטים שנוגעים בסיפור הזה. הרבה סרטים שנוגעים בסיפור הזה, ולא במקרה, זה מה שאני רוצה להגיד, זה לא במקרה.
זה לא במקרה. אני יכול להגיד לך שבמקום שאני גדלתי בו, זה אולי הדבר הכי גרוע, כאילו הדבר הכי גרוע שיכולים להדביק לך, זה את התואר מלשין. זאת אומרת, זה כאילו, תעשה הכל, אל תהיה מלשין, אתה יודע. יש לזה, מצד אחד אני יכול להבין את זה, אתה יודע, כי כאילו אתה אומר, אני לא עכשיו יבוא ויפליל מישהו, בטח שהוא חבר שלי, או אפילו סתם שאני מכיר, אבל מצד שני, יש, אתה יודע, זה יושב על דפוס עברייני, כאילו הקטע הזה של להלשין, לא להלשין, אתה יודע, שטינקר, כל הז'רגון הזה.
אבל, כן, אבל אני אומר, זה משהו שהוא הרבה יותר מהותי בגיל הזה משטינקריות שאנחנו מכירים מעולם העברייני, ולא במקרה הרבה סרטים שעוסקים בסיפורים כאלה, בבני נוער עוסקים בהלשנה, למשל הסרט ניחוח אישה ששני תלמידים, עם אל פצ'ינו, כאן ששני תלמידים נדרשים על ידי הנהלה להלשין, מי עשה את המעשה קונדס או שאיפו אותה מהבית ספר.
רגע, מי זה השחקנית שם? גם שחקנית פורסמת.
השחקנית שמשחקת איתו, אתה צודק.
לא מישל פייפר?
גם חשבתי לרגע, אני לא בטוח.
אני כמעט בטוח, מישל פייפר. כן, כמעט בטוח.
אוקיי. אבל האיש הוא באמת, הוא שני התלמידים אומרים להם, תשמעו, לא תלשינו, תעופו מהבית ספר. אני, דרך אגב, היה לי גם כן מקרה כזה, ואני גם זוכר אותו מאוד, שביקשים לנו להלשין מי דפק את החמאה על התקרה בחדר אוכל של כיתה ח' בזמנו.
בית ספר אריסטוקרטי,
בית ספר אריסטוקרטי, חמאה על התקרה, כן, או מרגרינה, אתה יודע מה תתפוסתי במילה, אני לא זוכר, אני זוכר שזה נתפס.
נשמע יותר אמין.
דמה, בוא נזרוק, נראה מה תופס יותר טוב.
נשמע יותר אמין.
נזרוק חמאה ומרגרינה, ואז אני יודע.
גם נשמע לי שמרגרינה יותר דביק
בקיצור, אתה יודע, וזה היה רגע, עכשיו, מה אני בא בעצם להגיד? אני חושב שזה רגע מאוד מהותי בחיים, ובדרך כלל זה באמת הרגע הזה אצל בני נוער. שהרגע הזה הוא הרגע שבעצם נפקחות להם העיניים, שיש דברים בעולם הזה שיש להם מחיר. זה מהסוג קונפליקטים הראשונים שבני נוער נתקלים בו. קונפליקט אמיתי. עד אותו רגע החבר'ה האלה היו במסיבה, הכל סבבה, הכל טוב. פתאום אומרים להם, חבר'ה, אתם צריכים להגיד לנו מי היה, כי אם לא, אתם לא באים. אתם לא באים, לא יודע, עוד יכולים לעשות להם סנקציות, לא יהיו מובחנים, לא יהיו זה.
עונש קולקטיבי, זה הדבר הנהוג. עונש
קולקטיבי, או להגיד, או כמו שאני מתאר בסרט, שסיפרתי על ניחוח אישה, אומרים להם, או שתלשינו, או שאתם תעופו מבית ספר, ואנחנו מכירים הרבה הרבה דוגמאות כאלה. זאת אומרת...
אבל שם היה באמת איזה פרדוקס, עם ילד עשיר, ילד עני,
כן, לא? אבל זה, אבל זה היה בתוך ה... זה היה באמת... חלק מהעלילה, חלק מהעלילה, אבל העניין הוא שהרבה פעמים כשמגיע רגע כזה, שאומרים לך תלשין, או זה, או זה, זה כאילו מהפעמים הראשונות, בגיל הנאורים, שאתה מבין שיש לדברים מחיר מסוים, שפתאום האחריות נופלת עליך, שאתה צריך להחליט אם אתה תדבר ויהיה ככה, או לא תדבר ויהיה ככה. זו שנייה הייתה על שנה שהיא באמת משהו מושמץ בלי קשר. העניין הזה שזה, אתה יודע, הקונפליקט הזה שמבוגרים אוהבים להביא, או לא אוהבים, כן, או לא יודע איך לקרוא לזה, שבדרך כלל מורים או הורים דורשים מילדים או מנערים לגלות מי עשה מה, כי אחרת, זה קונפליקט שממש כאילו, אחרי נגיד לך, מטיל אותם לעולם, כאילו הם באמת נולדים באותו רגע. הכל היה ורוד ומגיע הרגע... שתשמע, כן, גם בחיים הבוגרים הם התעכלו בו, אבל אני חושב שלהתעכל בזה כנער, בפעם הראשונה,
אומר, אולי זה,
זה כפה. זה הכפה הראשונה, אתה מבין?
זה הבר מצווה החילונית.
זה הבר מצווה, זאת הבר מצווה. זה באמת הטקס חניכה, בעיניי, כן. אתה צריך להחליט מה יקרה ותשלם, והמחיר יהיה לפה ולפה. אגב, כשאנחנו היינו שם, מי שפתח בסוף זה היה בלי שמות, ארז, כן? הוא פתח, אמר חתוקה ופרץ עשו את זה. למרות שאגב, אני לא הייתי, לא היה לי שום קשר לזה. לא היה לי קשר.
לא נשמע אמין.
לא, אבל... באמת לא היה לי קשר. אני עמדתי וצחקתי, אני כמו
עברו,
אלה.
חתוקה, עברו מספיק שנים. כן, אתה יכול להודות כן. בקונדס.
לא, אני אומר לך את האמת. אני בא להודות, אבל לא היה לי יד ב... לא היה לי יד ב...
יש עוד דוגמה של גם מסרט, ללכת שבי אחריו, סרט עם רובין וויליאמס, רק שם קורה דברים... טיפה הפוכים, זאת אומרת, בעצם גם זה סובב סביב על שנה, אבל במקרה הזה מדובר שם על בית ספר אריסטוקרטי, קתולי כזה, של ילדים, של בני עשירים, בית ספר לבנים בלבד. אתה יודע, זה ילדים שגם המסגרת של הספר היא לא סתם העמידה במוקד שם, בית ספר דווקא מהסוג הזה, כי זה בא להראות לך על בית ספר של ילדים שהיו אמורים ללכת בתלם, ילדים שממש היו אמורים by the book, ללכת לפי הספר, לגדול לפי הספר, להיות מה שמצפים מהם בדיוק. וקרה מקרה שם הפוך, שדווקא המרד לא התרחש על ידי אחד הנערים, אלא דווקא על ידי המורה לספרות שלהם.
שהוא היה... שמשחק פה רובין וויליאמס.
בדיוק, שאותו גילם רובין וויליאמס, אלי רחמו, שחקן ענק. ואתה יודע, שם... ובעצם מה הוא לימד אותם? מה היה הפשע? מה היה הקונדס? וזה גדול, אתה יודע, שהם לקחו את העניין הזה של ספרות בעצם, והפשע של אותו מורה היה ללמד אותם לאהוב ספרות בצורה חופשית. או לגרום להם למרוד בלוז שלהם, שאומר להם בשעה הזאת אתם הולכים לישון, ולפתוח, להקים איזה מועדון שבו הם יקראו שירה,
ויחשבו גם על החלומות שלהם, לא רק על הציונים שלהם.
בדיוק. ואתה יודע, הסצנה הכי מפורסמת והכי זכורה בספר, בסרט, זה בעצם שכשהוא נכנס לכיתה ומתחיל ללמד אותם, אז הם קוראים את הפרק הראשון בספר, והפרק הראשון מדבר על איך קוראים שירה בעצם. ואחרי שהוא קורא איתם את הקטע, הוא פשוט תולש את הדפים מהספר ומבקש מהם גם לעשות את זה. ואומר להם, זה בולשיט. תשכחו מכל הדבר הזה. והתלמידים שם עומדים בלחץ של המערכת. המערכת לוחצת את התלמידים להלשין, לא על אחד התלמידים, אלא על אחד מהמערכת, על המורה.
בגלל שהוא בעצם דחף אותם לממש את המשאלות שלהם.
הוא בעצם דחף אותם למרד באיזשהו מקום, הוא הוציא אותם מהתלם.
כן, כן. שזה מצליח לו בעצם, כי בעצם הסרט אומר, גם בפני התלמידים האלה הציבו קונפליקט. או שתשתנקרו על המורה. במקרה הזה, אתה יודע, זה מרגיש לי קצת אחרת, כי באמת, מבחינתם היה גם לוותר, זאת אומרת, להלשין על המורה ולכת עם הממסד, זה היה בעצם גם לוותר על השיעור הכי חשוב שהם למדו ממנו. זה כמו החלילן מהמלין בעצם. הוא אמר להם, חבר'ה, יש פה עולם שלם שמסתירים בפניכם, משהו נהדר, משהו מדהים. הם הולכים אחריו, הם ללכת שווי אחריו באמת, אתה יודע, ככה קראו לסרט בעברית, כן? וזה גם קונפליקט מעניין הרבה פעמים, שאתה צריך למרוד, שאתה צריך למרוד במה שאתה מכיר. היה לך קטע כזה בחיים? יצא לך להגיד...
יותר מדי, אבל כן. אתה יודע, אולי כן בגלל שזה היה כזה שכיח, אני לא זוכר איזה אירוע שנחקק בי בצורה... אבל כן, אני גדלתי, אמרתי לך, אני גדלתי בסביבה שהפסוק למינים ולמלשינים לא תהיה תקווה, וכל כן. הזידים ברגע יובדו, כן. היה, בוא נגיד, הפסוק הכי נאמר ביפר אצלנו בשכונה.
כן, תפילת 18 גם יצא לי להגיד את זה הרבה.
אז זה משהו שבוא נגיד, היית משתדל מאוד לא לחרוג מהדבר הזה של, של להלשין על מישהו, או יותר נכון לא להלשין על מישהו.
כן, רק נתקן בניחוח אישה, זה גבריאלה, גבריאלה אנואר, לא מישל פייפר?
לא נורא, היא שיחקה בסרטים אחרים.
ופיליפ סימור הופמן, שמשחק את אחד התלמידים שם, וגם השני זה קריס אודונול, גם פיליפ סימור הופמן, נזכרתי כי אמרת עליה רחמו, כן, גם כן שחקן כן. נהדר ש...
הלך מוקדם מדי.
כן, ממש ממש שטות. מוקדם מדי. בקיצור, מה אתה אומר? הם לא השתנקרו, אתה יודע, הם לא פתחו. הם לא פתחו.
אני אגיד לך, אתה
רוצה... לא יודע אם נגיד שטנקר הוא, כי פתאום המנהל יוציאו דיבון, אתה לא אחראי.
אתה רוצה שאני אהיה סחי המבוגר עכשיו?
יאללה.
אני אגיד כזה דבר, ההבדל הוא, הפער הוא בין איפה שצריך להלשין ללא צריך להלשין, לדעתי עובר, במקום הזה שבו אתה שואל את עצמך אם אני מוכן לקחת אחריות על האירוע. זאת אומרת, אם זה מעשה קונדס כמו מישהו שזרק, כמו שסיפרת אצלך בבית הספר, שמישהו זרק מרגרינה על התקרה, אז מה כבר היה קורה אם אותו תלמיד שהשימו אותו ואומרים לו תלשין, הוא היה אומר, לא, אני לא יודע מי עשה את זה, ומקסימום היה אומר אפילו אני עשיתי את זה, מה היו עושים לו? היו מענישים אותו, לא מוצאים אותו לטיול, יכל לשאת באחריות. אבל להדביק במגפה זה קצת פחות משהו שהיית רוצה לקחת על עצמך, לקחת את האחריות על עצמך, על אחת כמה וכמה, עם דברים יותר חמורים, כמו אתה יודע, מעשה פשיעה וכאלה, ש... אנחנו שוב מדברים על הדברים האלה, זה הבסיס של הדבר הזה של הלשנה נשען על עולם הפשע, אתה יודע.
חתוכה וחסן, פילוסופיה של המוסר. זה היה סתם, זה היה פילוסופיה, זה היה מעניין.
שפינוזה ו...
טוב, בואו נשים קצת מוזיקה, נשתחרר, כן? ונקווה שבסך הכל, הכל יצא טוב מהמסיבה שם, שיצא רק טוב, בואו נאמר ככה. ובהצלחה לכל התלמידים שחוזרים, כן? הגיע הזמן.
הלילה בבית הכלא המחוזי, אצל רב פקד מחייך חיוב נמזי. הוא אומר, נכתוב חנינה, נשלח אותה מחר לנשיא של המדינה. בינתיים שרה השכנה מבשלת במטבח, מתוך קופסת הקמח מבצבץ לו האקדח. היא לא ידעה שמי למעלה יעקב השכן, קבוע בכל לילה מפתח טריס נהג להתפונן.
הלאה, אתם שוב על, חתוכה וחסן, בכאן תרבות מעבר ב-95.3. תראה, יש אירועים שאנחנו מושכים אותם יותר מתוכנית אחת, ובדרך כלל בצדק. לפעמים לא בצדק, אתה יודע, אבל בדרך כלל בצדק, ומותו של דייגו ארמנדו מרדונה, זה באמת היה אירוע מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול, משמעותי, כואב במידה מסוימת.
למרות שאני מרגיש שכבר צריכים לשחרר אותו. אתה יודע, את מרדונה. זאת אומרת שזה...
מה, יחסית, כבר... יחסית למהירות שבה משחררים אנשים בכלל בעולם הזה, כן? אחרי שעה משחררים. וואלה, אז הכבוד שעושים לו באמת מגיע לו, אבל גם זה, כן, זה מקסימום יהיה כמה ימים, אתה יודע. מה שכן התפרסמו ידיעות אחרי מותו, שבהם הוא בעצם היה בבית עם הטבח, הטבח שלו ואחות, אמר להם, אני לא מרגיש טוב,
הוא היה גם
למיטה.
לא בבית שלו, הוא היה באיזה בית שקימבנו לו, הוא היה בבית לא משהו בימיו האחרונים.
אתה יודע, זה כל כך אנטיטזה, למות, אתה יודע, בחדר לבד, עם ה... אין משפחה מסביבך, זה הטבח והאחות, אנטיטזה כל כך גדולה לחיים, מלאה תהילה, שהוא למרדונה, תשמע, מרדונה, בוא נאמר ככה, הוא חי בזמנים של... שהיה לו מיליונים של לייקים, אם אני מנסה קצת להשוות את תשומת לב ואת התהילה שאפפה אותו בזמנים שהיו באמת יוצא דופן מהבחינה הזאת. זאת אומרת, הוא באמת הדמות גדולה מהחיים, דיברנו על זה בכל מקום, הריץ אותו. אני לא חושב שהיה מקום שהוא יכל לנשום בכלל, להיות לבד, ואני כן חושב שלמרדונה, אתה יודע, הוא זרם עם זה, היה לו טוב עם זה, אני בטוח שבאיזשהו שלב זה כבר מתחיל להעיק. אבל להביא את גביע העולם ולחוות, אתה יודע, לחוות תשומת לב כזאת ותהילה כזאת, ואני בטוח שזה גם משהו באיזשהו שלב מתרגלים לזה, גם זה בטח כמו סם, אתה יודע, קצת קשה. מה אני מדבר? היום תשומת לב גם, אתה יודע, גם בפייסבוק, כן? זה תשומת לב, מה זה לייקים? זה תשומת לב. זה לא שמישהו היה מעדיף 3 לייקים על 300 או 3,000, כן? זה המשחק היום. ומרדונה בסופו של דבר סיים, כל כך בודד, כל כך לבד, אפילו לא עם קרובי משפחה שלו. ושוב אני אומר, זה איזה אנטיטזה כל כך גדולה. אני נזכרתי בסופרנוס, לידיה סופרנו, אמא של טוני, אומרת לאנטוני ג'וניור, אומרת לו, believe me, you die in your own arms. אתה מת בזרועות של עצמך.
אני מאוד מסכים עם זה, אגב. אני לא רואה את זה אנטיטזה, זאת אומרת, אני באמת... אתה יודע, כשאתה מדבר על זה, השאלה שעולה לי בראש זה מי לא מת לבד. זאת אומרת, אתה יודע, כולם מתים לבד. אם אני אקח את זה, מקודם כבר חצי צחקת עלינו שאנחנו מתפלספים היום, אז אם ניקח את זה קצת באמת אולי לכיוון פילוסופי, אז אני באמת חושב שכולנו חיים לבד ומתים לבד. גם אם אנחנו חיים בפורמט של משפחות ושל בזוגיות, ולא יודע מה, בן אדם חי בתוך עצמו ובתוך הראש שלו ובתוך המחשבות שלו והחלומות שלו, וככה הוא גם מת בסוף.
עד הנקודה האחרונה, אתה יודע, אני רציתי להגיד שזה גם אנטיתזה, ואולי האבסורד הוא הרבה פעמים שאנשים רוצים להתפרסם כדי לא להיות לבד. זאת אומרת, הפרסום לפעמים הוא סוג של והתהילה הם סוג של משהו שמפיק לך את הבדידות, יכול להיות כמו זוגיות. ברגע האחרון כנראה שאתה בסופו של דבר לבד, לבד, שוב, יש אנשים שמתים מוקפי משפחה, יכול להיות שזו חוויה יותר נעימה, אבל...
אבל עדיין הוא מת לבד.
כן, ובכל זאת הפרדוקס הגדול הזה שהפרסום אולי והתהילה אמורים למנוע את הבדידות הזאת.
אבל במציאות זה לא מה שקורה. במציאות מה שאנחנו רואים זה דווקא בדיוק ההפך. במציאות אנחנו רואים שהאנשים הכי מפורסמים בעולם הם בעצם האנשים הכי בודדים בעולם. הם אנשים שבדרך כלל מחריגים את עצמם מהחברה. לפעמים בעל כורחם, לפעמים איזושהי גאון גדלות. אבל אתה יודע, הם כאילו כמו שאתה אומר על מרדונה, הוא לא יכול לצאת למסעדה, הוא לא יכול ללכת לבית קפה.
כן.
וזה בסדר גודל, אתה יודע, באמת עצום של מרדונה, אבל גם, אתה יודע מה, אם אתה תיקח, כן, להבדיל, תיקח מפורסמים ממדינות קטנות, כמו מדינת ישראל, תשים פה איזה, לא יודע מה, שלמה ארצי, דן רייך, לא יודע, אני מנסה לחשוב, גם להם לדעתי קשה לנוע במרחב, עומר אדם, לא יודע. בלי שיפריעו להם ובלי שיציקו להם ו...
או הסתכלו עליהם כל הזמן.
אז הבחירה שלהם בדרך כלל היא, אתה יודע, לזוז הצידה. עומר אדם למשל, נגיד, מה שאני רואה ברשתות וזה, הדרך שלו לעשות את זה, זה פשוט להתרחק.
זאת אומרת, לנסוע
הוא...
ליוון.
כן, ליוון, עכשיו הוא בדובאי כבר איזה חודש או משהו כזה.
כן.
זאת אומרת, ובהוליווד זה על אחת כמה וכמה, זה אנשים שהם באמת מרוחקים, הם בקליקות של הקליקות, הם בוא נגיד חיים עם עצמם כזה, אתה יודע, בגבעות של הוליווד. אבל אני לא רואה את זה ככה שפרסום הוא מונע בדידות. אני חושב שהמניע העיקרי לאנשים שרוצים להתפרסם, זה החיפוש אחרי המשמעות בחיים שלהם. זה, אתה יודע, זה בן אדם בסוף, כשאתה מסתכל על זה, כשאתה, אם אתה נכנס לאיזה רזולוציות כאלה, שהן לא הכי בריאות בעולם, אבל בוא נגיד שכל אחד מגיע אליהם באיזשהו שלב בחיים וחושב על עצמו כפרט קטן בתוך העולם, הכל כך גדוש בבני אדם, באנשים, ואומר, אני יכול לחיות את חיי 50 שנה, 70 שנה, 90 שנה, 120 שנה, ולאף אחד לא יהיה מושג שהייתי בעולם הזה. לא השארתי שום חותם, לא עשיתי שום צעד שירשום אותי בדפי ההיסטוריה, ומתישהו אנשים, לדעתי, גם די מהר הבינו שזה לא משנה מבחינת המשמעות שלהם, אם רושמים אותם לטוב או לרע בדפי ההיסטוריה. ואנחנו רואים לזה, רואים המון דוגמאות לדבר הזה. אתה יודע, אנחנו בדיוק עכשיו, השבוע, 8 לדצמבר,
מציינים,
יצוין 40 שנה לרצח ג'ון לנון. זה קרה ב-1980, 8 לדצמבר, זה כמה ימים, ואותו רוצח של לנון, מרק דייוויד צ'פמן, שאגב, אפרופו מורה לספרות, ודיברנו קודם על רובין וויליאמס, ולהיות, לאהוב... ספרות בצורה חופשית, אז הוא טען שהוא לא פחות מאולדן קולפילד, אתה יודע, הדמות של התפסן בשדה השיפון של סלינג'ר, וכשהוא רצח את לנון, הטענה שלו הייתה זה שהוא מלך המזויפים, מלך הזייפנים והמזויפים, שזה היה כל הזמן הדמות של אולדן בספר, שהוא כל הזמן רדף אחרי הזיוף, אחרי הפייק, אחרי ה... עוד טיעון לא פחות מעניין, זאת אומרת יותר טיעון אפילו מזה, בחקירה שלו היה ללמה עשית את זה, אז התשובה שלו הייתה to be famous, להיות מפורסם. ובוא נאמר ככה, הוא לא טעה בעניין הזה. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים מי זה אותו מרק דייוויד צ'פמן, שסבירות מאוד גבוהה, שלא היה לנו מושג מי זה.
אני לא יודע אם אנחנו, האמת שאני לא כזה תופס, אני מבין מה אתה אומר,
זה לא משנה.
את השם, לא. זה לא משנה.
לא, ברוך השם שזה לא עושה לך את זה, כן? בוא נהיה מבסוטים מזה, כן? אנחנו לא רוצים שזה יעשה לך את זה. אבל אנחנו כן יכולים להבין...
אני מתכוון, הוא סתם שם, הוא לא אפילו לא...
לא, זה לא נכון. ואיך קוראים לו אותו...
צ'רלס מנסון.
צ'רלס מנסון. חסרים כאלה...
הוא באמת דוגמה...
אתה יודע, נוטוריוס כאלה שזוכרים אותם לשמצה. זה גם
זיכרון.
זה גם זיכרון. ואתה יודע, אני לא מזמן ראיתי איזה סרט שהעיר בי הרבה מחשבות לגבי הנושא הזה, וזה נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי כבר הרבה זמן. העניין הזה של ראיתי סרט דוקומנטרי על רוצחים צעירים בארצות הברית, וכששאלו אותם למה עשיתם את זה, יותר מ-60% מהם ענו את התשובה המדהימה to be famous. זאת אומרת, כדי להיות מפורסמים, כדי בעצם, והטיעון שלהם, מה זה להיות מפורסמים? זה להיות מישהו, להשאיר איזשהו חותם, איזשהו חותם בעולם. ואתה יודע, זה משהו שצריך, נראה לי, מאוד להפחיד אותנו, או להדליק לנו איזה שהם נורות אדומות. שוב, אני נכנס לנעליים של הסחי המבוגר, שאנחנו רואים את דור האינסטגרם, מה שנקרא. שאתה היום שואל ילדים קטנים, כשהיו שואלים ילדים קטנים בדור שלנו, מה אתה רוצה להיות שתהיה, שתגדל?
כן, שתהיה גדול.
אז אחד היה אומר, אני רוצה להיות קבאי, אחד אני רוצה להיות כדור סלן, אחד זמר, אחד רקדן, אחד שחקן, אחד לא יודע מה, לוליין. היום כשתשאל ילדים, אתה תראה שהתשובה השכיחה תהיה להיות מפורסם.
כן, מניסיון זה נכון.
וזה
לפחות
משהו,
התשובות שאני
וזה
קיבלתי.
וזה משהו שאני חושב שצריך להדליק אצלנו נורה.
כן, תראה, האמת, את הסיפור, רציתי לדבר איתך על פריסיליה קשתי, כוכבת רשת, כן? אני חושב שזאת תהיה ההגדרה הנכונה.
מפורסמת.
מפורסמת.
זה ההגדרה הנכונה.
למה היא מפורסמת? 24 חודשים, אין לי מושג מה היא, סוג של דוגמנית,
היא מצלמת תמונות באינסטגרם, וזה היום מספיק בשביל להיות מפורסם, אם אתה
נראה טוב וכדומה, והיא ריצתה עונש מאסר, בגלל שהיא דרסה למוות את דוד מזרחי, זכרונו לברכה, בין ה-82. תשמע, אני אגיד לך, אני ראיתי את הרגע שצילמו אותה, ראיתי חדשות, היה על זה כתבה במקרה, אני אפילו לדעתי, לא הכרתי את הסיפור עד לאותו רגע. ואז קרה משהו מדהים, כשהיא השתחררה מהכלא, מצלמים צילמו אותה. וצלמים מהתקשורת, מהחדשות 12, 13, כאן, אתה יודע. והיא רצה, היא רצה כזה, היא רצה, תעזבו אותי, תעזבו אותי, מה אתם רוצים, מה אתם רוצים? עכשיו, חיכתה ללימוזינה. איך שנכנסה ללימוזינה, היא פתחה את הפלאפון והתחילה לעשות סטורי, לייב, חיכה לה שם בן זוג או משהו כזה. תראה, אותי דהים שמבחינתה להיות מפורסם זה בסדר, אבל שירדפו עליה, שבעצם יחכו לצלמים מהחדשות, כי זה סיפור. הנתק הזה בין מה שהיא תפסה כלגיטימי לבין מה שהיא תפסה כלא לגיטימי, היה בעיניי ממש ממש מוזר. זאת אומרת, תראי, כן, אם את מפורסמת, אז גם יחכו לך צלמים מכל מיני...
אבל זאת לא תקשורת שמקובלת עליה.
לא, זהו, זה מטורף, זה כאילו, אין לזה בכלל מקום בעולם של ההירצה כזה, מה אתם רוצים, מה אתם רוצים, תעזבו אותי, מה אתם רוצים, מה זאת אומרת, מה אתם רוצים? כאילו, זה, והבנתי שיש שם איזושהי חלוקה, אני אומר לך, איך שהיא נכנסה, אני אפילו לא מבקר אותה על עצם, אבל איך שהיא נכנסה, היא מיד שלפה את הפלאפון, זאת אומרת, האמצעי תקשורת, המדיה של האינסטגרם,
התקשורת היחידה שהיא
הכי
מכירה,
לגיטימי.
זה היא עצמה.
רק זה, לא רק האינסטגרם, כל מה שמחוץ לעולם הזה נראה בעיניה, לא נתפוס, כאילו, מה אתם רוצים? מי אתם? ואתה יודע, זה היה מדהים, מדהים, מדהים בעיניי, שהיא מין סרטטה במיינד שלה איזשהו קו, אבל תשמע, כנראה שהיא לא היחידה, כנראה שזה תשמעו, אני גם לא רוצה להיות המבוגר הנרגן, אבל כנראה שבאמת יש כבר ערוצי תקשורת או תקשורת אובייקטיבית שאולי נתפסת כבר לא לגיטימית, אולי ב...
לא לגיטימית, אולי לא רלוונטית לדור מסוים, לאנשים בגיל...
זבובים כאלה, קישטה, מה אתם עזבו אותי, מה אתם רוצים?
מה, תשדרו את זה במכשיר הישן הזה שלכם, שאתם קוראים לו טלוויזיה?
לא, כאילו, גם מה אתם רוצים? מה אתם נכנסים לעולם שלי עם העולם שלכם? אני כוכבת בעולם שלי, מה אתם עם העולם שלכם נכנסים לעולם שלי? זה בכלל, מה נגיע שם?
אגב, כל תקופת המאסר שלה המשיכה להיות כוכבת פעילה ברשת, ותחזקו לה את העמוד עם תמונות וכל יום, וזאת אומרת, זה
מה,
לא...
מה, תראו אני בחצר וכאלה?
זה לא נעצר, זה לא
הבנתי.
נעצר.
אוקיי, מעניין.
כן, אבל אני, אפרופו מפורסמים, אז צריך להגיד, אני נראה לי, להבדיל אלפי הבדלות, אני צריך להגיד, צריך לתת לי איזה מילה טובה, אני חושב. בכל זאת, אני עשיתי את הדרך ההפוכה, בדיעבד, כן,
זהו,
מסתבר.
זהו, אתה בעצם עשית את הפלטה, עשית את הטעות, חשבת, תראה איזה מקצוע אנחנו נמצאים היום, מתי היה לך מקצוע זהב ביד?
מה זה, הרוקסטרים של העולם היום, הם טבחים. אני הייתי, אתה יודע, זה היה לי איזשהו פוטנציאל.
יכולת להיות באמת באמת מפורסם היום, אחי.
באמת מפורסם, מה זה? פרסומות, משחקי השף.
עם כסף, עם מסודר, אתה חשבת שאתה עושה את הצעד הנבון והנכון.
אתה יודע, פרסמו שיר שלי, אמרתי, הנה, הצלחתי סוף סוף. לא ידעתי שאם אני אכין, אם אני אעמיד שיר כמו שצריך, אז באמת אני עלול להתפרסם, אתה מבין?
תאמין לי.
זו טרגדיה.
זו טרגדיה, זה באמת טרגדיה אמיתית. טרגדיה אמיתית. וזה עוד לפני שאומרים לנו, עזבו אותך מכדורגל, לכו ללמוד, תעשו קצת כסף, אתה מבין? למדנו.
זה כבר נראה לי שאנחנו פחות שם.
זה כבר טרגדיה טורקית כבר. זה כבר קשוח.
כן.
אתה כבר השלמת עם זה.
כן, כן.
גם אני, גם אני.
נה, מה נשאר לנו? אנחנו כבר זהו, סקנים, אין לנו עוד מה לא להשלים. אם לא נשלים עכשיו, מתי נשלים? אתה רוצה לחיות כל החיים?
עוד חלום אחד אני רוצה, תן לי עוד חלום אחד.
לא, חלומות תמיד צריך שיהיו.
She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust. I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
סוף שנה אזרחית.
מה, דצמבר, אנחנו בדצמבר, נראה לי שבחיים, בחיים האנושות לא חיכתה לדצמבר.
בדצמבר זה...
כמו שהיא חיכתה בשנת 2020.
למה?
וואה, שנה מאוסף, אתה מאוסות.
ומה עם שנה, ושנה הבאה תהיה אותה שנה, מה אתה...
תשמע, בוא נאמר ככה, אמרו, קודם כל בוא ניפטר מה-2020.
קודם כל, אתה יודע שכבר השבוע, במשחק הקרוב של ליברפול בשבת, ולא רק של ליברפול, בליגה האנגלית יש כבר כניסת קהל למגרשים. מבוקרת, מבוקרת.
כן.
אבל כניסת קהל. סיכומי סוף שנה, אתה יודע,
התחילו הסיכומים.
התחילו הסיכומים, אבל פתאום הסיכומים נראים קצת אחרת, אתה יודע, זה לא סיכומים שהכרנו, היינו רגילים לאיזה סיכומי רדיו, המצעד, סיכומי לא יודע מה, ופתאום אנחנו רואים סיכומים אינדיבידואליים, אישיים, כל אחד מעלה צילום מסך של ה... מהספוטיפיי שלו, שמדרג לו ומנתח לו את ההשמעות, מה, לאיזה אומנים הוא יקשיב הכי הרבה, לאיזה שירים. אני יכול להגיד על זה שאני לא משתתף במשחק הזה, כי אין לי ספוטיפיי, היה לי את הממשק הזה קצת, ולא יודע איך להגיד את זה במילים אחרות, אני לא סובל את זה. אני מאפל מיוזיק.
כן, אני היה לי את שניהם לתקופה, ואז נפטרתי קצת מהספוטיפיי, כי היה לי קשה לתחזק שתיים באפל.
למרות שלדעתי אפל מיוזיק קצת נחלשים או מתחילים לזייף מבחינתי, מבחינת העדפות שלי, כי אני מזהה אצלהם כל מיני תהליכים שבהם הם רוצים יותר ויותר להידמות לספוטיפיי.
איך, אתה יודע, זה הבעיה הכי גדולה של כל הרשתות היום.
ואני
כל הרשתות.
אני מאוד אוהבתי את האפל מיוזיק, ששם היה הרבה יותר מקום, באמת לאומנים, לאלבומים. אני לא סובל את העניין הזה של אלגוריתם, שאומר לך, אם אהבת את השיר הזה, אני אמצא לך שירים אחרים. זה יוצר, אתה יודע, זה באמת מפחיד אותי, אנחנו באמת בעידן הרובוטים, וזה לא רק לא בא לידי ביטוי רק ברובוטים שעם בינה מלאכותית שיתחילו לנקות לנו את הבית או לא יודע מה יעשו, אלא ממש הופכים אותנו לרובוטים. הטעם האישי של בני אדם הולך ונמחק, ואנחנו דיברנו פה לפני כמה שבועות על אלבומים, ואני גם מקווה מאוד שאנחנו, היום לא היה לנו זמן, אבל אני מקווה שאנחנו נביא אלבומים מדי פעם, כי זה בדיוק זה, התכנות הזה, זה שיבוש הטעם האישי, ואתה יודע, אנחנו כולנו הופכים להיות אותו דבר, זה מפחיד. שלומי, זה מפחיד.
אני מסכים איתך. זו גם הסיבה שקצת ירדתי משם. אני חושב שהחיפוש, אתה יודע, ויש את ה...
לא רוצה שתגיד לי מה אני אוהב, לא רוצה שתגיד לי, אני אוהב את זה, אני אגלה, עזוב אותי.
בדיוק, יש את העטיפה של די-ג'יי שדו, אתה יודע, דיברנו על האלבום הזה, האלבום הכי המסומפל הראשון בהיסטוריה, ודיברנו גם על התוכנית של ההיפ-הופ, שהסימפולים הראשונים שלהם...
לא האלבום המסומפל הראשון בהיסטוריה?
לא, המסומפל כולו, מההתחלה ועד הסוף שאין בו שום קטע ראשון, לפי דעתי, וגם דיברנו על התוכנית, על ההיסטוריה של ההיפ-הופ, שמספרים שהם היו הולכים ומחפשים תקליטים, זה היה חלק.
כילד, אתה יודע.
זה היה חלק, אני חושב שזה באמת חלק מהזהות האישית שלנו, החיפוש. ואני גם חושב, אגב, שדברים שאנחנו מגלים, לא מגלים אותם במקרה. תעזבו אותנו, תנו לנו לחפש.
בדיוק. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני מבין, אני לא רומנטיקן, אני לא אומר עכשיו, היינו צריכים להישאר עם התקליטים ועם הדיסקים, מקבל את הטכנולוגיה. אבל כל העניין הזה, האלגוריתם שאומר לך, אם הקשבת לשיר הזה, אני יודע מה אתה טועה, ואני אנגן לך את השירים הבאים, אני אבחר אותם בשבילך, לא יודע, אולי אני סתם חרדתי, אבל זה באמת מפחיד אותי. זאת אומרת, זה אומנם משהו קטן, אבל זה אצלי מתחבר לסך הדברים ולתמונה הגדולה שאני רואה אותה, שאנחנו הולכים ומתקדמים לעידן הרובוטיקה, שמבחינתי זה לא עידן הרובוטיקה, זה העידן שבו האנושות, האנושי,
הולכת ודומה יותר לעצמה.
הולך ודואך, כן. הולך ומאבד ונהיה משהו אפור, ומאבד מהאיכות שלו.
ובסוף כולם, אתה יודע מה קורה, הולכים כולם עם החולצות וי האלה, כולם ילכו עם אותה חולצה. עכשיו, אני זוכר שסיינפלד פעם בסטנדאפ, שאל איך זה בעצם, יום אחד קם בן אדם ואומר, אוקיי, היום, חבר'ה, היום כולנו הולכים היום עם החולצות וי האלה. מסתבר שזה תהליך, והיום אנחנו רואים אותו.
כן, אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, ובעיקר נמליץ על אלבומים אהובים.
כן, צריך לעשות כזה.
לא, אנחנו נבוא בגישה שאנחנו לא רק מתלוננים, אנחנו גם עושים משהו בעניין.
בטח.
אז אנחנו גם נמליץ על אלבומים, נשתדל בתוכנית.
תודה לנדב אלפרין, העורך האברך שלנו, אנחנו נפרדים, שיהיה אחלה סופש.
שבת שלום.
ביי חסן.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.